בוא, אז אנחנו מתחילים את השיעור של יום שני בספר אוצרות חיים של הארי הקדוש, שער העיגולים, בספר מתוק מדבש. זה יוצא בדף י' למטה בשורה לפני האחרונה. ואומנם תחילה יצאו מאור האינסוף עשר ספירותיו של אדם קדמון. רק לא אמרתי את התאריך, היום אנחנו בעברי
13
כסלו. 13? לא, לא נראה לי, 12, לא? 12 ו-13, משהו כזה. ואומנם תחילה יצאו מאור האינסוף עשר ספירותיו של האדם קדמון בדרך עיגולים אלו בתור אלו. יש כאן גם אפילו ציור. ואחר כך, כי העיגולים קדמו ליושר, כמו ביאת נפש האדם קודמת לביאת הרוח. הרי ידוע שהשורש של כל מה שנמצא בתוך האדם, אמרנו כבר כמה פעמים שהאדם נקרא אדם מלשון אדמה, אדמה לעליון. האדם דומה למה שלמעלה ממנו. ומה שלמעלה ממנו הם למעשה כל העולמות, מראשית כל העולמות שהוא אדם קדמון, עד סוף כל העולמות שהוא למעשה עולם העשייה. והאדם למטה כולל את כל העולמות, כולל את כל המציאות כולה. אז יוצא שכל מה, כל שלב ושלב בבריאת העולמות נמצא אחר כך בתור האדם עצמו. כמובן לא בדיוק אותו דבר, כי הרי האדם הגשמי הפיזי לא יכול לכלול בתוכו את העולמות הרוחניים כמו שהם למעלה. אבל בבחינת דמיון, אדמי אדם, שהאדם כולל בתוכו את העניין שדומה למה שיש למעלה. הוא למעשה הבריאה היחידה שדומה לגמרי לכל מה שקדמו לה. הוא כולל את הכל, הוא הכלל הגדול שכולל את הכל, ובשביל זה הוא היחידי שנקרא אדם, כי הוא היחידי שדומה לכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, למעלה, למטה, ימינה, שמאלה, כל מציאות, איפה שהיא נבראת, נמצאת גם בתוך האדם, מלשון דומה, הוא דומה לעליון. אז יוצא שאם נבין מצד האדם איך חלקי הנשמה באים אחד אחר השני, אז נבין גם ממבשרי החזה אלוקה, איך שהאדם נברא, נוכל להבין איך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם העליון. ואנחנו יודעים שיש כמה חלקים, הנשמה עצמה נחלקת לחמישה חלקים, מלמטה למעלה, החלק הראשון נקרא נפש, למעלה ממנו רוח, למעלה ממנו נשמה, למעלה ממנו חיה ויחידה. החלק הראשון שנכנס מיד כשאדם נולד זה הנפש. הנפש למעשה לא תלוי בשום מעשה מצד בני האדם. מהרגע שאדם נולד אז נכנס בו את הנפש. כמובן אני מדבר על נפש היהודי, למרות שגם בגויים יש עניין של נפש, וגם בבהמות יש עניין של נפש, נפש הבהמה. יש גם פסוקים שנראה שיש גם רוח הבהמות, אבל נפש בוודאי נמצא גם אצל גויים וגם אצל בהמות. אבל אף על פי כן הנפש היהודי הוא קצת שונה, אבל זה כאן לא העניין. והנפש היהודי נכנס לתוך האדם מצד זה שהוא נולד יהודי. כיוון שהוא נולד יהודי מאמא יהודיה, אז ממילא יש לו נפש יהודי, וזה לא תלוי בשום מעשה מצידו. מה שאין כן, החלק הבא שהוא הרוח, תלוי במעשה. באיזה מעשה? הברית מילה. הברית מילה, כאילו הרוח נכנס אך ורק על ידי הברית מילה. יוצא שיהודי שלא מל את עצמו, או שלא מלו אותו, אפילו בגיל 30, 40, 50 ו-100, יש לו רק את הרוח. נכון, יש לו רק את הנפש, למרות שיש לו גם רוח ושאר החלקים, אבל שאר החלקים נמצאים כאילו בבחינת מקיף, הם נמצאים מבחוץ, לא נכנסים לתוכו. אבל כדי שכל החלקים ייכנסו לתוכו, אז הוא חייב למעשה לעשות, שלום עליכם, הוא חייב לעשות כמה פעולות, והראשונה היא למעשה הברית מילה. אז בואו נחזור למה שהוא אומר. ואומנם תחילה יצאו מאור האינסוף עשר ספירותיו של האדם קדמון בדרך עיגולים, אלו בתוך אלו, כי העיגולים קדמו ליושר. למה העיגולים באים ראשונה? כי העיגולים קדמו ליושר. ולמה העיגולים קדמו ליושר? כמו ביאת נפש האדם קודמת לביאת הרוח. כמו שאמרנו שבלידה מיד נכנס ונכנסת הנפש, ורק אחרי הברית מילה, רק אחרי כמה ימים ופעולה אחת מאוד מאוד עיקרית וחשובה, אז גם הרוח מתחיל להיכנס לתוך האדם. עכשיו השורש בעולמות העליונים, השורש של נפש ורוח, הם עיגולים ויושר. כמו שאמרנו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם על שני יסודות, יסוד העיגול ויסוד יסוד היושר. כמובן זה רק משלים, צריכים להבין את הנמשל, אין למעלה לא עיגולים ולא יושר, אבל זה רק ציורים שמרמזים על עניינים מאוד מאוד עמוקים. דרך אגב, אמרתי באחד השיעורים האחרונים, לא בשיעור הזה, שההבדל בין המקובלים וחכמי הנגלה, שחכמי הנגלה דיברו, כאילו לימדו אותנו את הסודות ואת הדברים העמוקים שבתורה על ידי סיפורים או מטאפוריות או כל מיני כאילו סיפורים שעל פי רוב הם לא כפשוטו. יש בוודאי עמקות מאוד מאוד גדולה שמסתתר בתוך הסיפור עצמו, אבל הם בחרו בדרך הסיפור, מה שנקרא אגדה, מדרש, היה מלר אחד שהיו לו בנים או בת וכו' וכו'. והמקובלים בחרו בדרך הציור, הם לא מספרים סיפורים, לא אגדות ולא מדרשים. כשרוצים להמשיל לנו משל, אז הם תופסים את הציור. הציור הוא למעשה האגדה או המדרש. כמו שחכמי הנגלה השתמשו בלשון האגדה או בלשון המדרש, חכמי הקבלה השתמשו בציורים. אבל כמו שכל אחד ואחד שלומד אגדות בשס עצמו, בעין יעקב, יודע שרוב האגדות הן לא כפשוטם, כי הרי האגדות מדברות על דברים שבוודאי אי אפשר להאמין שהדברים הם כמו שכתוב באגדה. כמו יש אגדות שחזל אומרים שאחד היה בספינה, בתוך ספינה, והוא ראה ציפור גדול בלב באמצע הים, ואני יודע, כנפיים שלו, הוא היה מכסה את כל הים הגדול. כמובן שהאגדות האלה הן לא כפשוטם, והן רק משלים וצריכים להבין את הנמשל. אז אותו עניין, המקובלים משום סיבה שונה, כי יש למעשה סיבה למה הם לא השתמשו במשלים של האגדות והמדרשים, ולמה הם רצו דווקא לדבר בדרך של ציורים, אבל הם השתמשו בציורים. וכמו שאנחנו יודעים שבנגלה הסיפור הוא לא כפשוטו, גם בתורת הקבלה הציור הוא לא כפשוטו, ואסור לחשוב שיש למעלה עיגולים ויושר וקווים או דברים כאלה. זה רק משלים, ואנחנו צריכים לפנח אותם ולהבין את הנמשל. אז אמרנו אז שהנמשל של עיגול הוא למעשה הנהגה שלא לוקחת בחשבון את היתרותה דלתתה. זה הנהגה שהיא מעל הנברא, ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מחליט הוא בעצמו איך הוא רוצה שהעולם ייראה, איך הוא רוצה שהדברים יתקדמו, והוא לא לוקח בחשבון את ההנהגה שהיא מצד האדם. ההנהגה של העיגולים היא נקראת הנהגה שהיא לא מידה כנגד מידה. היא לא ההנהגה שמוגדרת בקבלה איתרותא דלעילא כפי איתרותא דלתתא. האיתרותא דלעילא שהיא כפי איתרותא דלתתא, או מה שנקרא בלשון הנגלה מידה כנגד מידה, היא הנהגת היושר. כשחזל רצו לרמז על ההנהגה של מידה כנגד מידה, כאילו לא חזל, סליחה, המקובלים, מה שנקרא בלשון חכמי הנגלה מידה כנגד מידה, או גם בלשון הזוהר איתרותא דלתתא כפי איתרותא דלעילא כפי איתרותא דלתתא, המקובלים, לא חכמי הזוהר כמו רבי שמעון, אבל המקובלים, זה חידוש של המקובלים והגדול שבכולם הארי הקדוש, השתמשו בציורים וקראו למושג של מידה כנגד מידה, או למושג של איתרותא דלעילא כפי איתרותא דלתתא, הם קראו למושג הזה יושר, סליחה. יושר הוא המושג של מידה כנגד מידה. וכשהמקובלים רצו לרמז על הנהגה אלוקית שלא קשורה בכלל למה שהאדם עושה למטה, אז הם קראו להנהגה הזאת הנהגת העיגולים. עכשיו אמרנו, ולמה? כי הרי ידוע שהעולם נברא כאילו מאוזן בין הנהגת העיגולים והנהגת היושר. כי אם הכל היה הנהגת העיגולים, אז למעשה האדם לא היה לו שום בחירה. כי הרי ההנהגה לא הייתה לפי מעשיו, אז ממילא לא היה שום צורר בבריאת האדם. למה כשהוא ברא אותו? כיוון שהרי סוף כל סוף הוא מחליט מה לעשות. הוא, הקדוש ברוך הוא, מחליט מה לעשות, ולא, כאילו, לא מתנה את הנהגתו לפי הנהגת האדם. זה הנהגת העיגולים. אז למה הוא ברא אותנו? ולמה הוא נתן לנו תורה ומצוות? אז ממילא אי אפשר לומר שההנהגה היא רק הנהגת העיגולים. ההנהגה צריכה להיות גם הנהגת היושר, שזה תלוי בבני אדם. אבל מצד שני, אם הכל תלוי בבני אדם, אז אם בני אדם לא עושים את מה שצריך, אז ההיסטוריה תהיה תקועה. אז לא נתקדם. ויותר מזה, אפשר גם שבני אדם, כן, יחזירו את העולם לטוב ובואו. אז ממילא הקדוש ברוך הוא לא יכול להסתמר אך ורק על הנהגת היושר. הוא חייב להכניס גם את הנהגת העיגולים. וכל ההנהגה הכללית היא למעשה איזון בין הנהגת העיגולים, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, ובין הנהגת היושר, מה שבני אדם גורמים לו לעשות. והאיזון בין שניהם הוא למעשה הנהגת העולם. עכשיו, כל הקבלה היא החוכמה שנותנת לי להבין את ההנהגתו התברר, סוד העיגולים וסוד היושר. בתוך האדם עצמו יש גם רמז על הנהגת היושר והנהגת העיגולים, או יותר נכון, קודם כל הנהגת העיגולים והנהגת היושר, זה הנפש והרוח. הנפש מרמז על הנהגת העיגולים, הרוח מרמז על הנהגת היושר. לדוגמה, האדם הוא יהודי מצד נפשו האלוקית או נפשו היהודית. כל יהודי שנולד יהודי יש לו נפש יהודית, ואז מצד זה הוא יהודי. ומצד הנפש אין שום הבדל בין הקטן שבקטנים והגדול שבגדולים. אין שום הבדל בין אפילו אדם שעובר עבירות ובין כביכול משה רבנו, כי מצד הנפש, הנפש הוא קשור ושייר לעולם העיגולים, והנפש למעשה לא לוקח בחשבון, לא לוקחת בחשבון את ההנהגה הפרטית של האדם. אז מצד זה שנולדתי יהודי, יש לי נפש יהודי, ומצד זה אני יהודי, נקודה. ומה שאני עושה בפועל לא משנה ולא משפיע על הנפש. אבל האדם יש לו גם רוח, והרוח הוא סוד ההנהגה מידה כנגד מידה. אם אדם עושה תורה ומצוות, אז יש לו רוח, או יותר נכון, הרוח שלו הולך ומתחזק. ואם אדם עושה עבירות ולא עושה מצוות, אז הוא מקלקל, פוגם, עד כדי גם להשמיד את הרוח שלו, ואז הוא נשאר רק עם הנפש. זה הסוד של קרת, לדוגמה. מה הסוד של קרת? שאדם, שהרוח שלו נרחת, אין לו כבר רוח. כמובן, על ידי התשובה הוא יכול לתקן, אבל כל עוד שהוא נשאר במצב של עבירות, אז אין לו רוח, הוא חוזר להיות רק נפש. אז למה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם נפש ועם רוח? כי אם הוא היה בורא אותנו רק עם נפש, אז כל אחד היה יהודי, אפילו אם הוא אוכל חזיר בכיפור, אז ממילא אין לו מה לעשות, אני יהודי, כמו שהרבה אומרים, כל מי שאומר, אני מרגיש, אני יהודי בלב, אפילו אם הוא עושה עבירות, בגלל שאצלו רק הנפש כאילו מורגש. אז מצד הנפש, למעשה הוא מרגיש שהוא יהודי גם כשהוא אוכל חזיר בכיפור. ואפשר לומר שהוא לא טועה, כי מצד הנפש, האמת היא שגם מי שאוכל חזיר בכיפור, זה לא פוגם בנפש שלו. כי הנפש שייר לעולם העיגולים. אבל אם האדם, אם היהודי היה נברא רק עם נפש, כמו שאמרנו, אז לא היה מקום לשום תורה ושום מצווה. וגם לא היה הבדל בין מצווה ועבירה. אז הקשבור ברא לנו גם את הרוח, והרוח, כן, מתעורר לפי קיום המצוות ומתקלקל לפי העבירות. אז הרוח עושה את כל ההבדל בין יהודי ליהודי אחר. הרוח מאפשר את השכר ועונש. הרוח מאפשר את הגיהנום ואת הגן עדן. בקיצור, הרוח מאפשר את העבודה, כי בלי רוח אין עבודה. עכשיו, אם היהודי היה לו רק רוח, מתי שהוא אוכל בכיפור כבר לא יהודי? כי הרי הוא חייב קראת, נרחת הרוח, מה נשאר לו כלום? אז הוא חוזר להיות גוי. אז כדי שהיהודי שעושה עבירות לא יחזור להיות גוי, כשהוא נתן לו גם נפש, והנפש הוא יהודי אפילו כשהוא אוכל חזיר בכיפור. כמובן, אם הוא מסתמר רק על הנפש, על זה הוא יקבל עונש, ואפילו בעולם הבא לא יהיה לו את אותו מעמד, אותו מצב של מי שתמיד עבד וחיזק את הרוח שלו. בוודאי שיהיו הבדלים בעתיד בין מי שעבד עם הרוח ובין מי שלא עבד עם הרוח, אבל אפל פי כן, כל מי שנולד יהודי הוא יהודי. כמובן גם גר שמתגייר מקבל, מהרגע שהוא מתגייר מקבל נפש, נפש יהודי. הרוח זה תלוי בו, כמו שזה תלוי אצל כל יהודי אחר, אבל הנפש הוא מקבל בשעת הטבילה ואחרי הברית מילה, או אישה רק שטובלת, הוא מקבל את הנפש, ושוב, אפילו אם הוא חוזר לסורו, חס ושלום, הוא לא יכול לחזור להיות גוי. כידוע לפי הלכה שגר שמתגייר, מתגייר באמת, אפילו אם אחר כך הוא פורק עול תורה ממצוות, הוא נשאר יהודי גמור, כי מהרגע שהנפש נכנס בו, הנפש נשאר כאילו לנצר, ואי אפשר לחזור אחורה.
אבל נעשה שבוע שלא המחתה שבעיגולים, זה היה לאומות העולם.
למה
ההבדל עם היהודי, שהנפש של היהודי
בין העולם? חזק. הגויים כמובן, כמו שהוא אמר בעצמו, יותר כאילו משתייכים לעולם העיגולים מאשר לעולם היושר, בזה שההנהגה של העולם לא תלויה במעשיהם. אפילו גוי לא יקיים את מצוות בני נוח, הוא מקלקל את עצמו, אבל הוא לא מקלקל את העולם. אין לו שום השפעה על העולם. יוצא שהוא לא קשור באמת או באופן ישיר ליושר, או יותר מדויק, הגוי יש לו רק את היושר הפרטי שלו. הוא יכול על ידי שהוא עובר על מצוות שבא בני נוער, אז הוא מקלקל את היושר שלו. כאילו, מה הכוונה? שהוא מתנתק מהאלוקות. אבל העבירה שלו אין לה שום השפעה לעולם, כי הרי הוא לא קשור ליושר הכללי. שזה היושר של העולם. מה שאין כן, עם ישראל קשורים גם ליושר הכללי שעובר דרך כל העולמות. יוצא כשיהודים לא מקיימים מצוות, לא רק שהם מקלקלים את עצמם, הם מקלקלים את כל העולם. מצד שני, כשגוי מקיים מצוות בני נוער, הוא מתקן את עצמו, הוא מתעלה וזוכה לחיי עולם הבא. אבל רק כאילו כאדם פרטי, כבריאה פרטית. הטוב שהוא עושה אין לו שום השפעה על העולם. מה שאין כן, יהודים שעושים מצוות, לא רק שהם מתקנים את עצמם, הם מתקנים את כל העולמות כולם. למה? כי הם קשורים ליושר הכללי שעובר דרך כל העולמות. על זה רבי שמעון אומר, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. רק אתם קשורים ליושר שנקרא אדם, כמו שראינו בשיעורים הקודמים שהיושר נקרא אדם. רק אתם יכולים על ידי מעשיכם הטובים או הרעים להשפיע על כללות הנהגת העולם. מה שאין כן, הגויים אינם קרויים אדם, הכוונה שהם לא קשורים ליושר, ממילא אין להם שום השפעה על כללות היושר, על כללות הנהגת העולם. הם לא יכולים להשפיע על מה שקורה בעולם. בואו נמשיך. ואחר כך, בתוך העיגולים, אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את העיגולים שהם למעשה הבריאה הראשונה, הכוונה, העיגולים, ההנהגה שאינה תלויה במעשיהם של הנבראים, ואחר כך בתור העיגולים רצה לומר באמצע עורר החלל של העיגולים שלו, באמצע החלל, יש לכם פה את הציור למטה, באמצע העיגולים נמשר מלמעלה למטה דרך קו היושר של האינסוף אור גדול, הוא המשיר בתור העיגולים אור גדול, זה סוד היושר, כציור אדם אחד, אתם רואים שהיושר נקרא אדם, בעשר ספירות. הרי בין העיגולים ובין היושר, גם עיגול וגם יושר, יש להם עשר ספירות. העשר ספירות הם החומר גלם של כל הבריאה כולה. כל מציאות כלולה, מ-10 ספירות, בין עיגול, בין יושר. כל פחד ופחד בבריאה כלול מ-10 ספירות. ה-10 ספירות הם כאילו האטום היסודי, האטום הראשון שעליו נבנה כל הבניין. האטום הזה מורכב מ-10 חלקים שהם ה-10 ספירות. למרות שכל ספירה היא בעצמה מין אטום כזה, חלק כאילו יסודי מהבריאה, אבל כל העשר ספירות כלולות כאילו במציאות אחת, שנקראת פרצוף, פרצוף אחד, שהוא למעשה הפרצוף הזה, הוא היסוד של כל הבריאה כולה, ונסביר את זה עוד מעט. קודם כל אני חוזר, כציור אדם אחד בעשר ספירות, הכולל בפרטות שלושה קווים, ימין ושמאל ואמצע. למה היושר נקרא אדם? כי ציור האדם הוא תמיד כולל שלושה קווים, ימין ושמאל ואמצע. כמו האדם עצמו, הוא למעשה בנוי מימין ושמאל, ימין ושמאל, ימין ושמאל, ימין ושמאל, ימין ושמאל, ימין ושמאל, ימין ושמאל, ואמצע. אמצע זה למעשה אמצע הגוף, והאמצע העיקרי זה היסוד, הברית בעצמו, שהוא האמצע. יש הרבה דברים שהם באמצע, המוח הוא באמצע, כאילו חלק מהמוח הוא באמצע, כן? הפה גם כן באמצע, האף באמצע, האף הכללי, כי יש לו גם ימין ושמאל, אבל האף באמצע, מה שאין כן, העיניים הם לא באמצע, האוזניים לא באמצע. יש חלק מהמוח שהוא באמצע, או המצח, יותר נכון, מצח הדעת הוא באמצע, כאילו, המוח הדעת הוא באמצע, למרות שהוא לא באמצע כאן, הוא באמצע מאחורה, מאחורי המוחין, אבל הוא באמצע, רק שהוא מאחורי המוחין. המצר הוא באמצע, אף באמצע, פה באמצע, וכמובן הגוף באמצע והברית באמצע. מה? הלב לא, הלב הוא שייר יותר לשמאל, שמאל. אבל הוא, בסדר, הוא באמצע, אבל באמצע הוא מצד שמאל של האמצע, בגלל שהוא שייר לתפארת, ותפארת כלול מגבורה וחסד, מימין ושמאל, שמאל וימין. אבל אפל פיקן, זה ציור האדם, ימין, שמאל, ואמצע. אז הקו הזה שעובר דרך כל העיגולים נקרא אדם, למה? כי הוא כולל גם כן שלושה קווים, ימין ושמאל ואמצע, באורך כל העיגולים הנזכרים. דיינו שהוא בוקע ומתפשט בתוך כל העיגולים בציור כזה. אז כמובן, תסתכלו קצת בציור. הציור למעשה מראה לנו כמה עיגולים במספר 10 כנגד ה-10 ספירות, למרות שזה לא מדויק, כי אם נסתכל טוב טוב את מה שהוא אומר, הוא למעשה אומר שכל עיגול כולל בעצמו 10 עיגולים, אבל אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו. נגיד שיש 10 עיגולים כנגד ה-10 ספירות, וקו היושר שהוא למעשה 3 קווים כמו שאתם רואים, קו דק מצד ימין, קו דק מצד שמאל, וקו קצת יותר עבה שהוא באמצע, שהוא בצבע אפור בציור של הרב. אז למעשה אנחנו צריכים להבין כאן כמה דברים. קודם כל, כיוון שהכל רק משלים ואין שום דבר כפשוטו, אז מהו הנמשל? מהו הנמשל של העיגולים שהקו, או יותר נכון, השלושה קווים עוברים דרכם, והקו חודר, כאילו עושה חור בתוך כל עיגול ועיגול, עד שהוא עובר את כל החלל ודרך שלושה קווים. אז מהו העניין כאן? עוד... קודם כל, השלושה קווים הם סוד העבודה. השלושה קווים אנחנו מוצאים אותם בהרבה הרבה הרבה מקומות. לדוגמה, העולם עומד על שלושה דברים, כן? על הדין, על החסד, על האמת, או על התורה, על העבודה והגמלות חסדים. עם ישראל נברא על ידי שלושה אבות, אברהם, יצחק ויעקב. עם ישראל מורכב משלושה חלקים, לוי, כהן, ישראל. התורה עצמה, התורה הכללית, מורכבת גם כן משלושה חלקים, תנ"ך, תורה, נביאים, כתובים, וככה עוד הרבה הרבה עניינים כאלה, שמספר 3 הוא תמיד המספר שכולל את כל סוד העבודה. העבודה, לדוגמה, בתור עם ישראל, העבודה מצד הכהנים, העבודה מצד הלוויים, והעבודה מצד הישראלים. העבודה שהיא מצד אברהם, מידת החסד, העבודה שהיא מצד יעקב, מידת האמת, תפארת, האיזון, והעבודה השמאלית כנגד הגבורה. התורה עצמה, תורה, התורה, החומש, הנביאים והכתובים, הם גם כן עניין של תפארת, חסד וגבורה. סתם מעניין איפה אנחנו שמים כאן את השלושה דברים, חסד, גבורה ותפארת, בתנ"ך עצמו. איפה הגבורה, איפה התפארת ואיפה הנצח, ואיפה איפה החסד?
חסד אברהם?
לא, אברהם, בוודאי. בתורה עצמה, תנ"ך, מהו הימין, מהו השמאל ומהו התפארת באמצע? אז יש למעשה מחלוקת גדולה בין המקובלים. יש אומרים שתורה היא עמודה דאמצעיתא, כמו שכתוב בזוהר עצמו, אז החומש הוא קו האמצעי, והנביאים הם כנגד החסד, נצח, והכתובים הם כנגד השמאל, גבורה. זה כאילו חלוקה אחת, וזה החלוקה כאילו המתקבלת אצל רוב המקובלים, שהחלוקה היא תורה, תורת משה באמצע, נביאים מצד ימין וכתובים מצד שמאל. אז למעשה כל קו מרמז על סוג של עבודה מיוחד, עבודת החסד, עבודת הגבורה ועבודת האיזון בין לבין, כמו אברהם, יצחק ויעקב. עכשיו, מה הכוונה שהקווים כאילו חודרים בתור העיגולים עצמם? אז אפשר להבין את זה, מבשרי החזה אלוקה, מצד האדם בעצמו. הרי העבודה האמיתית של האדם חייבת להיות מורכבת מצד הנפש ומצד הרוח. ואני נותן לכם דוגמה פשוטה. הרי ידוע, כמו שאמרנו, שעיקר העבודה מלכתחילה היא מצד הרוח, מצד היושר, שאדם צריך לקיים מצוות וצריך להיזהר ולהתרחק מהעבירות. אבל מצד שני, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אין מציאות כזאת. ודאי שיש דברים, כמו שחזל אומרים, הילו דברי תורה שאין אדם עומד בהם, אלא אם כן נכשל בהם. יש דברים שרק על ידי הכישלון, על ידי הנפילה והירידה, שבעה ייפול צדיק וקם. אז זה למעשה סדר העולם. ככה הקדוש ברוך הוא רצה שכל מי שרוצה באמת להתקדם ולהגיע לאן שהוא צריך להגיע, זה רק על ידי למעשה נפילות וירידות, וזה הסוד של לחזור, כאילו של התשובה, שבמקום שבעל תשובה עומדים, אז גם צדיק גמור לא יכול לעמוד. אבל על ידי מה האדם עושה תשובה? איך אדם יכול לעשות תשובה? אז זה בדיוק מה שאמרנו. אם האדם היה לו רק את הרוח, מהרגע שהוא פגם ברוח, אז אין לו כבר במה להיאחז. אין לו מאיפה לשאוב את התקווה, את השמחה שאף על פי כן אפשר וחייבים להמשיך ולהתקדם. אדרבה, מצד הרוח, מי שנופל, נופל גם בעצבות ואיוש. אבל מצד הנפש שהאדם מרגיש בתוך תוכו, שכמה שהוא נופל הוא יכול אף על פי כן להתחזק, והיותר מזה, דווקא על ידי הנפילה הוא יכול לעלות עוד יותר, זה סוד הנפש. כאילו, בתוך עבודת השם, הנפש היא למעשה הכוח שדוחף אותי לא להתייאש, להיות בשמחה תמיד ולהאמין באמונה שלמה, כמו שהפתגם אומר, שאם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן, שאין איוש בעולם כלל ואין שום דבר שאדם לא יכול להפור אותו לטוב ולהפור את החושר לאור. זה סוד הנפש. יוצא שעכשיו מובן מהו הנמשל. בתוך כל עיגול יש גם חלק מהקו שעובר, והשלמות נמצאת בחיבור בין העיגול ובין הקו, איפה שמתחברים העיגול והקו. מה שאפשר לומר, הלכתחילה והבדיעבד. הלכתחילה הוא סוד הקו, הבדיעבד הוא סוד העיגול. לכתחילה אני צריך לשמור תורה ומצוות ולהקפיד על כחוט השערה ולדייק כמה שיותר בכל פסיק ופסיק של ההלכה, ולעבוד את השם במסירות נפש. זה הלך התחילה שלי, זה הקו. הקו זה כאילו ההילור, הקו שלי בחיים, זה הקו. אבל מצד שני, אם אני רואה שאני נכשל, או שאני יורד ונופל, או יותר חמור עושה עבירות, אני לא מתייאש למה, כי באותו מקום ובאותו רגע שאני הולך לפי הקו, אני גם מחובר ליושר. ואני תמיד למעשה הולך ומתחזק. אפשר לומר סתם בדרך משל, למרות שיש גם נמשל מאוד מאוד אמיתי, שזה גם כאילו שני הפלגים, שני החוגים או שני הדרכים שיש גם בעם ישראל, חסידים וליטאים או חסידים ומתנגדים, או אסכולה של ה, או השיטה של המוסר והשיטה של הקבלה של החסידות. הרי המוסר והשיטה הליטאית או המתנגדים, אבל לא בלשון שלילי חס ושלום, שיטת המתנגדים, כי שיטת המוסר תמיד לשאוף לשלמות ותמיד כאילו להסתכל כמה אפשר כאילו להחמיר עוד יותר, להיזהר עוד יותר, להתקדש עוד יותר, ואין מקום כאילו לנפילות ולירידות ולעבירות. אין מקום. מי שלומד ספר מוסר, מסילת ישרים או כל הספרים האחרים, כמעט שלא מדברים על עניין התשובה, מדברים בעיקר מה צריך לעשות ואיך להתקדש. עכשיו, לעומת זה, מי שלומד קבלה וחסידות, ובעיקר חסידות, הרי רוב החסידות בנויה על מה? איך אפשר לחזור בתשובה? איך אפשר לתקן את מה שנתקלקל? הרי כמו שנראה בהמשך, זה עיקר עוד כמה שבועות, חודשים ושנים, אבל כל הקבלה מיוסדת על סוד התיקון. הייתה שבירה, כן? ואיך מתקנים את השבירה? איך מחזירים את העולם למה שהוא היה לפני שהוא נפל ונשבר? יוצא שכל הקבלה מיוסדת על סוד התשובה. איך אפשר לתקן? אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. זה סוד הקבלה. יוצא ששיטת המוסר היא יותר שיטת הצדיק? איך האדם מלכתחילה הולך ועושה את הטוב, ושיטת הקבלה והחסידות בעיקר היא יותר השיטה של הבעל תשובה, איך האדם אחרי שהוא נרשל יכול אפל פיקן לתקן ולעלות עוד יותר ממי שאפל, אפל, כאילו אף פעם לא קלקל ואף פעם לא עשה עבירה. וזה, ואפשר לומר, וזה באמת מאוד נכון, שתורת המוסר ותורת הליטאים היא יותר תורת היושך, ותורת הקבלה והחסידות היא יותר תורת העיגול. עכשיו, כל אחת יש לה את הפלוס ואת המינוס שלה. כי הרי בוודאי שתורת המוסר, שהיא תורת היושר, מאוד מקדמת את האדם, כי מאוד כאילו דורשת מהאדם להתקדש ולהיזהר ולהחמיר. בוודאי שהתורה הזאת מאוד מאוד דוחפת את האדם לעלות ולהתחזק כל יום יותר. אבל מצד שני, התורה הזאת יש לה חיסרון גדול מאוד, שהרי לא כולם צדיקים ולא כולם יכולים לעלות אל הר השם, כי הרי דוד המלך בעצמו אמר, ומי יעמוד במקום קודשו? הרבה עולים, אבל עוד יותר נופלים. ממילא אם אדם יש לו רק את התורה הזאת, כשהוא ייפול, מי יחזיק אותו? מי יתמוך בו? אז זה החיסרון. מצד שני, תורת החסידות שכל כך מלמדת אותי שתמיד אפשר לתקן ואין איוש בעולם כלל, והעולם דומה לגשר צר מאוד וחייב להיות בשמחה תמיד, אז התורה הזאת היא למעשה מחזיקה אותי במעמד של שמחה ותקווה, אבל היא גם מאוד מאוד מסוכנת. למה? כי האדם לא כל כך מקפיד במצוות, לא כל כך כאילו מפחד מהגיהינום, כי הרי תמיד אפשר לתקן, אז נסתדר מחר. יוצא שכל אחת מהתורות האלה יש לה את השלימות ואת החיסרון שלה. האמת היא, אומר הארי הקדוש, זה החיבור בין שניהם. איפה שהקו נכנס בתור העיגול ושם מתחבך. דרך אגב, זה גם הסוד של הזיווג בין איש ואישה. הכוונה שמתחברים את העיגול ואת הקו. זה הסוד של הזיווג. זה הסוד של הקידושים. זה הסוד של השלמות. אדם שלא נשוי אינו אדם, כי אדם שלא נשוי לא יכול לחבר בין הקו ובין העיגול. יוצא שגם בעבודת השם שלו חסר לו את עיקר השלמות. הוא רוקד על רגל אחד, אז ממילא הוא ייפול. אז אישה בלי בעל היא כמו עיגול בלי יושר, ואיש בלי אישה הוא כמו יושר בלי עיגול. ויוצא שלכל אחד חסר את השלימות, שהיא עבודת השם האמיתית. זה הסוד של הנמשל, כי כמו שאמרתי, כמובן אין למעלה לא עיגולים ולא יושר, זה הכל משלים, צריכים לפנח אותם, והפינוע הוא מה שאמרנו, שאדם תמיד צריך ביחד לעבוד את השם עם העיגול ועם היושר, לעשות את הכל כדי להתקדם, כל יום יותר, אבל ביחד, זה היושר, אבל ביחד עם זה, באותו זמן ובאותו מקום, תמיד לחשוב, ואם אני נופל, לא נורא, כי תמיד אפשר לתקן. זה מה שקראתי, מה שאמרתי, עליך תחילה, סוד היושר, והבדיעבד, סוד העיגול. עכשיו, למה שלושה קווים? אז אמרתי, שלושה קווים הם גם כן... כלל העבודה שאדם צריך לאזן בין חסד, גבורה והתפארת שמאזן בין שלושתם. בוא נמשיך. ואין אנו עוסקים כלל בספר הזה בעיגולים. עכשיו תראו את הפלא מה שהוא אומר. ואין אנו עוסקים כלל בספר הזה בעיגולים. דיינו בביור הספירות של העיגולים בפרטות. בפרטות אנחנו לא עוסקים בעיגולים, אבל כל מי שלומד את הספר בהמשר יראה שהוא מדבר הרבה 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 על העיגולים. בשביל זה הרב כאן, המתוק מדבש, הוא מפרש את הארי הקדוש, מכניס לו, הכוונה של הארי, בוודאי שהספר הזה וכל הקבלה עוסקת בעיגולים, אבל בפרטות, להבין את עניין העיגולים בפרטי פרטים, את זה הקבלה לא עושה. למה? כמו שרמזתי ואמרתי, כי יש סכנה גדולה בתורת העיגולים, שהתורה הזאת כל כך כאילו נותנת לי תקווה שתמיד אפשר לתקן, שאדם כבר חז ושלום או קו יכול גם לזלזל בעירת שמיים, מרוב האהבת השם שלו, שהוא כל כך ילמד איך לאהוב את השם, שהוא אב רחמן, שתמיד סולח, תמיד מוכל, ותמיד רוצה שנחזור בתשובה, מרוב שאני מבין עד כמה האהבת השם היא גדולה, אז אני יכול קצת כאילו לחסור בעירת השם. אז העיגולים, עדיף שלא להיכנס יותר מדי בפרטי פרטים. דרך אגב, זאת הייתה, המחלוקת של המתנגדים הראשונים נגד החסידים, כי הרי שיטת החסידות כאילו הבליטה ביותר את עניין העיגולים, כמו שאמרתי לכם, אבל הייתה גם סיבה מאוד מאוד פשוטה, כי הבעל שם טוב וגם הארי הקדוש למעשה, שניהם כאילו באו בתקופה מאוד מאוד מיוחדת של נפילה עמוקה מאוד וירידה עצומה פיזית ורוחנית בעם ישראל. הארי הקדוש בא מיד אחרי הגירוש, כאילו קצת אחרי הגירוש והגירוש ספרד, והעולם היהודי היה במצב של התדרדרות פיזית ורוחנית נוראה, והבעל שם טוב הגיע גם כן 50 שנה אחרי השמדות של הקוזקים בשנות התח והתת והתאי תו יוד, שהקוזקים השמידו כמעט שליש מיהדות אשכנז, רק בשלוש שנים, יותר מהגרמנים בשש שנים. היה ממש משהו נורא מה שקרה. וכמעט שלא הייתה משפחה שלא איבדו למעשה חצי אם לא יותר מקרובי משפחה, ואיבדו, כפרים שלמים נשרפו, ועם ישראל ירד בהידרדרות נורא 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 מאוד. הילדים התחילו ללכת לעבוד בגיל 6, 7, 8 בתקופה הזאת. סתם מעניין לקרוא מצד ההיסטוריה מה קרה בתקופה הזאת, וכשהבעל שם טוב הגיע, או יותר נכון כשהקדוש שלח אותו לעולם הזה, אז הוא מצא את עם ישראל במצב נורא והיום. אז ממילא כאילו צורר השעה היה דווקא להבליט את העניין שאין שום מיוש בעולם כלל, אבל המתנגדים התלבשו על זה ואמרו, מה אתם כל הזמן מדברים על אין איוש, אין איוש, אבל איפה העירת שמיים? לא, לא נכון, האדם צריך לדעת שאם הוא עושה עבירות הוא ישלם על זה, ומרוב שאתם אומרים אין איוש, אז העם כבר יתחיל לזלזל בקיום תורה ומצוות. אז כאן הייתה המחלוקת, והארי הקדוש מרמז על זה ואומר, לפי כמובן הפירוש של מתוק מדבש, אני לא רוצה לדבר על העיגולים בפרטי פרטות. למה? כי יש סכנה בזה שהאדם כבר יפסיד קצת את העירת שמיים שלו, אם הוא יבין עד כמה העבירות הם לא יודע מה. כי תמיד אפשר לתקן על ידי העיגולים. אז אני לא רוצה להיכנס לפרטי פרטים, כי יש סכנה בדבר. רק בבחינת היושר בלבד. היהדות וכולל הקבלה עוסקת בעיקר בעניין היושר. מה אני צריך לעשות כדי לקיים את רצונו יתברך? לא מה שעושים אחרי שנרשלנו, מה שעושים לכתחילה כדי שלא להיכשל. זה סוד היושר. כי כל הדרושים שבספר הזה הם באים לבאר את פרצופי וספירות היושר. מהטעם שכל הבריאה הייתה שיבואו עכשיו. אז למה הספר הזה, או יותר נכון, למה היהדות עוסקת בעיקר ביושר? למה? שכל הבריאה הייתה שיבואו בני ישראל לעולם ויעבדו את הקדוש ברוך הוא. הרי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כדי שנעבוד אותו. וכיוון שהאדם נברא בצלם אלוהים, בשיעור קומה ישרה דוגמת קו יושר, ואנחנו רואים שהאדם לא נברא עגול, הוא נברא ישר, כדי לרמוז שעיקר עבודתו היא ביושר ולא בעיגולים. וכל תיקוניו הם ביושר כנזכר. לכן עיקר גילוי הסודות שבספר הזה הוא להודיע אופני התיקון למעלה הנעשה בכוח מעשה בני ישראל. אז עיקר הספר עוסק בעבודה שהיא מלכתחילה, מה לעשות כדי לתקן. אני חוזר על מה שאמרתי, ורובכם לא יכולים להבין עד כמה הקושיה שאני שואל עכשיו היא עצומה, כי מסתמה עוד לא התקדמתם מספיק בתור הספר. אבל מי שקצת למד את הספר יודע שמה שאומר כאן הארי הקדוש, ויותר נכון מה שמסביר המתוק מודבש, הוא פלא נורא. כי הרי זה ממש סותר את כל הספר כולו. כל הספר כולו בנוי על תיקון עולם השבירה. הכוונה על איך לתקן אחרי השבירה, אחרי הנפילה. והשבירה והנפילה של העולמות הראשונים מרמזת על סוד החטא, על סוד העבירה. כי כל אדם שעושה עבירה גם כן נקרא שבור, והוא שובר משהו, הוא מקלקל משהו. אז כל הקבלה כולה מיוסדת על סוד התיקון אחרי השבירה. אז איך הוא יכול לומר שאנחנו לא רוצים לעסוק בעיגולים? אבל זה כל העניין של העיגולים. איך אפשר לתקן? כן. אז למעשה התשובה היא כך, שכשאתה מדבר עם מישהו, אתה לא מלמד אותו מה הוא יעשה אחרי שהוא ייכשל. אתה מלמד אותו מה הוא צריך לעשות כדי שלא ליפול. זה מה שאתה מלמד אותו בגלוי. ברמז, כן, למרות שזה העיקר, אבל אסור לך להגיד זה בגלוי. ברמז אתה צריך גם ללמד אותו ומה תעשה אחרי שתיכשל, כי בוודאי תיכשל כמו כולם, מה תעשה. אבל את זה אי אפשר לומר בגלוי. ועכשיו הבנתם משהו מאוד מאוד חשוב. זה סוד הקבלה. הרי למה הקבלה מלמדים אותה כביכול, היום כבר לא, אבל למה לימדו אותה במשך כל כך הרבה מאות שנים בסתר? הרי מה קורה פה? מה זה? מחשפים פה משהו להסתיר? הרי אם תורה איץ, חייבים אנו ללמוד אותה כמו שכתוב בגמרא. הרי יש פלא פלאים, שאלה מפורסמת שהמקובלים שואלים בעצמם. מובא כמה ספרים בגמרא שגדולי התלמידים של רבי עקיבא ושל התנאים היו מסתתרים מתחת למיטה כדי לראות וללמוד איך עושים בקדושה ובטהרה. אז אם הגמרא מספרת לנו שהם עיזו ללכת עד למקום הזה כדי ללמוד תורה, וזה מובא בגמרא ולא מתביישים מזה, אז למה מסירים את הסודות של הקבלה? מה יש? הרי מה יש בזה? ריבונו של עולם. לא ברור מה שאנחנו מסבירים? צריכים להסתיר את זה? מה הפחד? מה הבעיה? העניין הוא כך, כי עיקר הקבלה, מה שאומרים רק ברמז ולא מלמדים בגלוי, עיקר הקבלה היא ללמד איך אפשר לתקן למרות כל העבירות. זה סוד הקבלה, זה הקבלה האמיתית. אנשים שלא מבינים קבלה חושבים שקבלה זה פרצופים, ספירות, עיגולים, יושר, עולמות, טכניקה. הם לא מבינים שזה הכל זה הבל הבלים, זה משלים, זה לא הקבלה. הקבלה היא אך ורק כאילו לימוד אחד שלם איך לא לפחד מהעבירות, ואיך אפשר לתקן את העבירות, ואיך אפשר להפוך את העבירה למצווה. או בלשון הקבלה, איך אפשר לתקן את השבירה שהייתה בעולם התוהו. כן. אבל את כל העניינים האלה אי אפשר ללמד אותם בגלוי. כי אם אתה מפרט בגלוי ועולה ומפרסם, שלא קרה כלום, אפשר, נו, תעשו עבירות, יש לנו דרך לתקן את הכל, אז זה סוף העבודה, סוף העולם, זה המבול. כן. דרך אגב, כל הנוצחות יצתה דווקא מהעניין הזה. ידוע שהנוצחות יונקת מסודות הקבלה, אבל הם גילו את הקבלה כאילו בגילוי כזה, שאנשים כבר לא פחדו מהעבירות, וביטלו את הכל. ביטלו את עניין הכשרות, ביטלו את עניין השבת, ביטלו את הברית מילה, ביטלו את הכל, כי לא מפחדים מהעבירות. אפשר לתקן את הכל, על ידי האהבה, על ידי חסד, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הקדוש ברוך הוא עושה חסד לעולם, וממילא אין כבר עבירות. אז דווקא על ידי שגילו, כאילו בגסות את הסודות האלה, דווקא זה מה שהרשיל את העולם עוד יותר. בשביל זה, למרות שכל הקבלה מיוסדת על סוד התשובה וסוד התיקון, אבל לנו אסור לגלות את זה, צריכים כאילו לשמור את הסוד ולדבר רק ברמז. למרות שכל אחד, כל משכיל מבין שהקבלה מלמדת אותי שתמיד אפשר לתקן את הכל. אבל לא לגלות את העניינים האלה בגסות ובהתגליה ובגילוי יותר מדי. אז בואו נמשיך. לכן עיקר גילוי הסודות שבספר הזה, גילוי הסודות, מה שמגלים, עכשיו אני מדקדק על כל מילה, גילוי הסודות, מה שמגלים מהסודות, זה רק היושר. הסוד בעצמו הוא שייר יותר לעיגולים, אבל הגילוי של הסודות זה היושר. לכן גילוי, עיקר גילוי הסודות שבספר הזה הוא להודיע אופני התיקון למעלה, הנעשה בכוח מעשה בני ישראל, ועל ידי תיקון היושר נתקנין מעצמם גם עולמות שהם בדר ריגולים. תראו מה שהוא אומר, הוא מרמז בדיוק במשפט הקצר על זה, במשפט הקצר הזה את מה שאמרנו, ועל ידי תיקון היושר נתקנין מעצמם גם העולמות שהם בדר ריגולים. כי גם העיגול למעשה מתקן על ידי עבודת היושר, אבל זה בדרך ממלא, לא לפרט את זה יותר מדי. ולעלן נבהר עוד מציאות העיגולים והיושר מעניינם. והוא חוזר קצת על מה שהוא אמר. הרי אמרת עכשיו, אתה הרי הקדוש, שהספר הזה לא עוסק בעיגולים, ואתה בעצמך אומר שכן. תראו, נבהר עוד מציאות העיגולים והיושר מעניינם. אבל כל פעם שהארי הקדוש ידבר על עניין העיגולים, הוא לא יגלה יותר מדי, הוא נשאר כאילו בסוד, כדי שהמשכיל יבין ולא יגלה את הדברים בגסות. ומשם תבין שהעיגולים והיושר שניהם צריכים להימצא בעולם, מפני שהם בחינת נפש ורוח, ואין קיום לרוח בלא נפש. אני אתן לכם דוגמה מאוד פשוטה על מה התכוונתי ועל מה רציתי למעשה לרמוז. ידוע שאין, הארי הקדוש בעצמו אמר שאין דבר, כאילו בתורת הקבלה, בתורת הסוד, שלא נמצא ברמז לפחות בתורת הנגלה. כי הרי אין מקרא יוצא מדי פשוטו, הכוונה שהפשט, הנגלה, כולל בתוכו את כל ענייני הסוד, רק בעלם כזה גדול, שמי שלא למד קבלה לא יכול אפילו לנחש שבניגלה נמצא גם סוד. אבל גם בתורת הניגלה מרמזים על דברים מאוד מאוד נוראים, לדוגמה, ותראו עד כמה הדברים מאוד מאוד מסוכנים, אבל אף על פי כן מובא בגמרא. לדוגמה, מעשה יהודה ותמר. המדרש אומר, כשיהודה ראה את תמר מרחוק, אז מיד, הוא היה אדם מאוד צדיק, מאוד צנוע, הוא ראה זונה, כאילו שעומדת בדיוק איפה שהוא צריך לעבור. מה הוא עשה? רצה לחזור אחורה. אין לי משחק עם יהודה, מה זה? כן? ידוע שהגמרה אומרת, וזה פסק בגמרה, שאם אדם עובר כאילו ליד מקום של זנות, אפילו בעיניים סגורות הוא נקרא רשע. כי עצם מה שאתה עובר לשם, אתה נקרא רשע. חוץ ממי שאין לו שום אפשרות אחרת, אז הוא נקרא אנוס, אז על ידי נעים סגורות מותר לו. אבל אם אתה עובר דרך מקום של זנות, אפילו בעיניים סגורות, אפילו בתוך שקית, שאתה לא רואה כלום, כמו בבסלי, והיה לך אפשרות אחרת, כן, אפילו אם על ידי זה אתה מפסיד שעה או שעתיים, אבל יש, כאילו בדרך, אבל יש לך אפשרות אחרת, ואתה דווקא עובר הדרך הזו, אתה נקרא רשע מדין גמרא. אז בוודאי שכשיהודה ראה אותה מרחוק, מיד חזר הביתה, בסדר, לא עבוד היום, צריך לעבוד היום, יכול להישאר יום אחד בלי לעבוד, כן? מה אומר המדרש? בא מלאך גבריאל, כן? ואמר לו, לא, תמשיך. לא נתן לו לחזור אחורה. טוב, הוא ראה שיש קור עליון שמונע ממנו לחזור אחורה, ובסדר, אז אני כבר אנוס. מצד הגמרא מותר לי להמשיך בדרכי, ואני, כן, יכול ללכת במדרכה השנייה, ולא לעבור ממש לידה. הוא רצה לעבור במדרכה השנייה, בא המלאך גבריאל, והחזיר אותו כאילו למדרכה איפה שהיא הייתה. טוב, הוא אמר, אנוס, אין ברירה, אז לפחות אני יכול לסגור את העיניים. והוא הלך בעיניים סגורות, כן. מה עשה המלאך גבריאל? כשהוא הגיע ממש סמור אליה, בא המלאך גבריאל, כן, נתן לו סתירה כדי שהוא יפתר את העיניים. מרוב שהוא קיבל כאילו הפתעה כזאת, אז הוא פתר את העיניים וראה אותה. אז מיד הוא רצה לסתות את הראש, בא המלאך גבריאל והחזיר לו את הראש שהוא יראה אותה. זה אומר, בסדר, אז לפחות לא לנגוע בה. בא מלאך גבריאל וכבר היה מאוחר מדי אחר כך. והמפרשים אומרים, גם במדרש עצמו, ויותר בספרים, אומרים שאז, וגם מובא בחסידות, אני זוכר שיש מאמר אחד, הרבי מביא את זה גם כן, שאז יהודה הבין שכיוון שיש כזה כוח עליון שעושה את הכל כדי שהוא ילך איתה, אז כנראה שמשהו גדול צריך לצאת מזה. והוא לא טעה, הוא הלך עם הזונה לשיטתו, כי עד הסוף הוא חשב שהיא הייתה באמת זונה, אבל על סמך זה שהרי הכוח העליון דוחף אותו לזה, אז כנראה שיש בזה איזה סוד שההשגחה העליונה רוצה שהוא יהיה איתה, וממילא הוא לא טעה, כי הרי המשיח יצא מזה. פרץ. זה מה שלמעשה תורת הנגלה כבר אומרת, ועם כל המפרשים. אז כמובן, יש בזה גילוי עצום, וסכנה עצומה מאוד. כי אחרי הגילוי הזה, מה יקרה? כל מי שמרגיש שיש לו איזה יצרה מאוד מאוד גדול, כן? והוא קו יכול רוצה להתגבר על יצחו ולא מצליח, אז מה הוא יגיד? אז אולי יש בזה איזה סוד שהקשבו רוצה שדווקא אני עושה את העבירה הזאת, ואין לדבר סוף. איך נעשה אחר כך? כן? אז יוצא שהתורה מגלה, כאילו התורה שבכתב מגלה סוד גדול מאוד, אבל מצד שני הסוד גדול, הסוד הזה הוא מאוד מסוכן, כי אם הסוד הזה ייפול אצל כל אחד ואחד, אז זה למעשה כאילו מין הכשר להכשיר את החזיר, שכל מי שרוצה להתנהג כמו חזיר יגיד, אבל ראיתי איזה מדרש שאומר שאם אדם רואה שקופים עליו, אז אולי יש בזה עניין גדול. אז מה רואים בזה? רואים בזה שני דברים. רואים בזה שלפעמים על ידי העבירה, כן, האדם יכול להגיע לתיקונים נוראים, לא פחות מבניין הגאולה עצמה. אבל מצד שני, אם אתה מגלה את הסוד הזה לכל אחד ואחד, אז זה סוף העולם, נגמר. כל מי שמתאהב לאכול חזיר יגיד, רציתי להתגבר לטבע אבל לא הצלחתי, כנראה שמשהו גדול צריך לצאת מזה שאני אוכל חזיר. ואין לדבר סוף, כן? אז זה בדיוק כאילו משל פשוט על כל מה שאמרנו. הקבלה באמת מלמדת אותי איך אפשר לתקן כל דבר ודבר. אבל הקבלה חייבים לשמור את העניין בסוד, וזה הסוד של הסוד, זה העניין של סודות התורה. כי אם הסוד הזה יתגלה לכל אחד ואחד, אז זה סוף העבודה, זה סוף היושך. כן. יוצא ואני לא מפחד לגלות לכם את זה, אתם יודעים למה? כי אחרי כל מה שאמרתי לכם, כשאנחנו נלמד את הדברים בפנים, אנחנו נראה שאנחנו לא מבינים כלום. כי הארי הקדוש בחוכמתו אינסופית הסתיר את התיקונים בצורה כזאת שאחרי כל מה שיודעים ולומדים לא יודעים כלום. זה מה שרבי שמעון בר יוחאי בעצמו אמר, תכלית ידיעה שלא יודע. מה?
זה עניין של השבתאות
שהייתה באותו. זה עניין של השבתאות, זה עניין של הנוצחות, זה עניין של הפרנקיסטים גם כן, זה עניין של כל האפיקורסים שיצאו דווקא על ידי לימוד הקבלה. זה גם היום הקבלה של, לא רוצה להזכיר את השם וכו' וכו', אבל כל הקבלה הזאת, כאילו, שמתגלית בהתגליה, בעזות פנים, כן? ידוע מה שרבי נחמן ברסלב אומר, שקבלה גמטריה, גמטריה ניוף. קבלה גמטריה ניוף. למה קבלה גמטריה ניוף? כי כמו שהניוף הוא עניין של לגלות את הכל בצורה כאילו גסה ובלי בושה, אז גם מי שמלמד את הקבלה בלי בושה הוא נקרא נואף. אז תגידו, אז מה אנחנו עושים? כי אנחנו לא מגלים כלום. המקובלים לא מגלים כלום, ואף אחד לא מגלה כלום, כי אף אחד לא יודע כלום. ומי שיודע באמת לא מלמד קבלה, כי מה שהוא יודע הוא לא ילמד את זה לאף אחד. אז הקבלה תמיד נשארת למעשה בסוד גדול, והסוד הוא רק אצל הצדיקים הגדולים, שיודעים איך לתקן את העולם. הם יודעים איך לתקן את העולם, את כל אחד ואחד. הם יודעים לתת תיקונים לכל אחד ואחד, אבל הם לא מגלים את הסוד, למה הדבר הזה מתקן אותך, ולמה אם אתה עושה ככה וככה, יהיה לך תיקון. לדוגמה, מי שבזמן הארי הקדוש היה הולך ומבקש תיקון מהארי הקדוש, אז הארי הקדוש היה מסתכל עליו כמו לייזר, והיה אומר לו, אתה צריך לצום 80 ודלת, ידוע, זה תיקון ידוע, 80 ודלת צומות. כן. כי הארי הקדוש ידע בדיוק איך העבירות הברית שלו, מתקנים דווקא על ידי פד צומות. עכשיו, איך, מה, מו, מי, מה הקשר? את זה הארי הקדוש לא יגלה לו. כי אסור לגלות, כי אם הוא מגלה, אז הוא נקרא נואף. אז מי שלומד את התיקון הזה אומר, אני לומד קבלה, אני יודע שכדי לתקן את תיקון הברית, כן, לפני התיקון הכללי נגיד, צריך לצום פד צומות. אז כאילו אתה לומד קבלה, אתה לא יודע כלום, אתה לומד כלום, אתה סתם אומר את הדברים כמו קוף. אבל את הסוד האמיתי, רק את הארי הקדוש יודע מה הקשר בין הצומות והמספר הזה של הצומות ותיקון הברית. ואת הסוד הזה, הארי הקדוש לא יגלה אותו לעולם, אפילו ייתכן, זה אני לא יודע. ייתכן שאפילו רבי חיים ויטל לא ידע את הסוד, למה פה דלת צומות מתקנים את חטא, את פגם הברית. כי זה הסוד, אי אפשר לגלות אותו, כי זה כבר עניין של ניאוף. יוצא שזה בדיוק מה שהוא אומר. למרות, וסיימתי, למרות שכל הקבלה וכל הספר מדברת בעיקר רק בעניין העיגולים, אבל אף על פי כן בגלוי מדברים רק על יושר. כי כל פעם שהארי הקדוש מרמז על תיקון הרע, הוא מסתיר את העניינים בצורה כזאת שלא מבינים כלום. הוא יגיד לך, לדוגמה, יש עולמות הניקודים, עולמות הברודים, או עולמות העיקודים, ויצא שזה של הפרצוף זה התחבר לנוגבה של הפרצוף השני. מי מבין את מה שהוא אומר? אף אחד. הוא יודע על מה הוא מתכוון. אבל אנחנו לא מבינים. כן? אז אפשר לשאול, אז אם כן, אז למה צריכים ללמוד את הדברים האלה? כי אני יודע שזו השאלה שאתם כולכם שואלים. הדבר הוא מאוד 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 פשוט. מאותה סיבה שאנחנו מניחים תפילין. יש אחד שיודע מה קורה כשאנחנו מניחים תפילין. יש אחד שיכול רק לדמיין לעצמו את כל התיקונים האינסופיים בכל העולמות כולם, שכל אחד ואחד עושה על ידי שהוא מניח תפילין. אנחנו לא יודעים, לא מבינים כלום, מניחים תפילין. אבל מי שמניח תפילין, כמו שכתוב בשולחן ערוך, כן, הוא עושה תיקונים אינסופיים, שכל העושר עם עין ועם א' של העולם הזה, לא יספיק כדי לתת לו את השכר המתאים לו, המגיע לו על ידי הנחה אחת של התפילין. בשביל זה כתוב ששכר מצווה בהי על מליקה, כי על ידי הנחה אחת של התפילין, כן, אין בעולם הזה כדי לשלם לנו על התיקונים שעשינו. בדיוק אותו דבר. על ידי שאנחנו לומדים קבלה ומשתדלים קצת להבין, על ידי זה אנחנו מתחברים לאורות נוראים שהם האורות של הגאולה. כי על ידי שבני ישראל יתפרנסו מספרדה, או לפי סגנון החסידות, כשיפוצו מעיינותיך חוצה, על ידי שעם ישראל מתחבר למעיינות, על ידי שעם ישראל מתחבר לספרדה, לספר הזה, למרות שהוא לא מבין ולא יודע ולא חש ולא מרגיש, אבל עצם ההתחברות לעניינים האלה עושה תיקונים נוראים שהם התיקונים שהעולם צריך כדי להכין את עצמו לגאולה. אמן וכן יהי רצון.